טובים. יש לנו את הזכות ללמוד יחד נפש הפרשה לפרשת וישב בערב י' כסלו. כלומר, הערב זה יהיה י' כסלו, חג הגאולה וגם היורצייט של אדמו"ר הזקן וגם עוד דברים טובים. בדיוק לפני כן הזכירו לי שהתאריך הזה מופיע כבר בשו"ת מן השמיים. יש שו"ת של אחד מחכמי הצרפתים, רבנו יעקב ממרויש, מהקדמונים, שהוא אומר שם שזה תאריך מיוחד. אז אנחנו ננסה, היום זה מין התוועדות כזאת, ללמוד ביחד דברים שקשורים לפרשת וישב, האמת לא רק לוישב, אלא בכלל לכל הפרשות שלפנינו, אבל ודאי, ודאי לוישב, וזה הכל יהיה מכוח התורות של אדמו"ר הזקן והתלמידים שלו, ותוך כדי אנחנו ננסה לבאר עיקרון מאוד מאוד מרכזי בתורת החסידות בכלל, גם בצורה כללית וגם באופן אישי, גם בצורה עבודת הנפש של כל אחד מאיתנו, שהעיקרון הזה נקרא אורות דתוהו בכלים דתיקון. זה משפט אולי ידוע לחלקכם, אולי פחות, אנחנו ננסה לבאר אותו. אני אומר מראש שהשיעור הזה יהיו בו הרבה מושגים פנימיים, הקדוש ברוך הוא יעזור ונצליח לבאר אותם בצורה טובה ושתיישב על הלב, אבל בסדר, זה מתאים לבעל ההילולה, לאדמו"ר הזקן, שנתעסק בדברים כאלה. תראו, הכל מתחיל, ברוך אתה, אדוני, אלוקים שהכל נדבר. הכל מתחיל בכלל מהפרשה הקודמת, פרשת וישלח. בסוף פרשת וישלח יש רשימת מלכים, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. זה פסוק מוזר כזה, נכון? כאילו לפני מלוך מלך, מה זה? כבר הפסוק הזה, עוד לפני שאנחנו מתחילים לעיין בו, כבר הוא זועק שיש פה עניינים של מלכות. מי מלך? מי המלך? האם יש מלך לבני ישראל, או יש מלכים אחרים, מלכי אדום? אז מלך לאדום זה מלכים אדומים, זה כבר נראה מלכים כאלה מפחידים. ויש פה את הרשימה. וימלוך באדום בלה בן באור בשם הרודין אבא, וימות בלה וימלוך תחתיו יובב, וימות יובב וימלוך תחתיו חושם, מארץ התימני, וימות חושם, הדד בן בדד, וימות הדד, תודה. וימלוך תחתיו סמלה ממסריקה, וימות סמלה, תודה רבה. ושאול מתרחבות נהר, וימות... בקיצור, כולם מולכים ומתים. כולם מולכים ומתים, חוץ מהמלך האחרון, כתוב עליו, וימות בעל חנן בן אחבור, וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו פאו, ושם אשתו מהתבעל, בת מטרד, בת מי זהב. עכשיו, אפשר להגיד שאם אנחנו מחפשים איזושהי נקודת ציון לתחילתה של תורת הקבלה, זה פה, זה הפסוקים האלו. אז אני רוצה, קודם כל להסביר, היום טיפה בחבורה עשינו איזו הקדמה לזה, קצת להסביר את זה בעל פה, כדי שזה ייכנס לנו ללב, ואז לקרוא כאן כמה משפטים מספר פלח הרימון, לרבי הלל מפריץ', רבי הלל מפריץ', הוא בעצם תלמיד, הוא תלמיד של אדמו"ר הזקן, הוא בן גילו של הנכד של אדמו"ר הזקן, של הצמח צדק. אז אנחנו, אבל טיפה להסביר את העניין הזה. יש כאן, המלאכים האלה, היה ידוע שיש בפסוקים האלה סוד, רבנו בחיי אומר את זה ועוד, הפסוקים האלה יש בהם סוד, עד שהגיע רבנו הארי בשער שבירת הכלים ובעוד מקומות, בעץ חיים, וגילה את הסוד. גילה את הסוד, גם אחרי שהוא גילה את הסוד, היה צריך מאוד מאוד... להסביר אותו, באה חסילות ומסבירה אותו. אז אנחנו נגיד את זה קצת בעל פה, ואז ניכנס לאותיות. המלכים לא נקראים מלכי עולם התוהו. מלכי עולם התוהו. כלומר, לפני מלוך מלך לבני ישראל, לפני שמגיע עולם התיקון, היה עולם תוהו. האמת זה כתוב בתורה במפורש, נכון? והארץ הייתה קודם כל תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורק אחר כך מתחילה הבריאה להסתדר ולהתקן. מה ההגדרה של עולם התוהו? אז ההגדרה של עולם התוהו, או של כוחות מעולם התוהו, ההגדרה היא מאוד מאוד פשוטה, היא בסך הכל כוללת שתי מילים, אני אמלוך. לכן הם נקראים מלכים. אנא אמלוך. כלומר, כל כוח שמסרב להתחשב בכוחות אחרים שלידו, ומסרב גם להתקלל איתם, להתקלל בכף, לשון איזה, הוא כוח מעולם התוהו. הוא, מבחינתו, מוכן לפרק את הכל, העיקר שהוא יהיה. לעומתם, כוחות שמבינים שזה, אבל הם מבינים שיש פה עוד דברים וצריך להסתדר ולהתאזן, הם כוחות מעולם התיקון. בואו ניתן לדבר הזה כמה דוגמאות כדי שזה יהיה טיפה יותר מובן. ניקח לדוגמה את השכנה שלנו מצפון לבנון. לבנון הייתה מדינה פעם שהיה בה שלטון צרפתי. כל עוד הצרפתים שלטו שם, הכל היה סבבה, הייתה מדינה קראו לה הריביירה של המזרח התיכון. ברגע שהם יצאו משם הלבנונים, יש שם מלא מלא קבוצות, יש שם נוצרים, מרונים, ומוסלמים שיעים, ומוסלמים סונים, ודרוזים, ופלסטינים שגורשו מכאן, ברחו מכאן, וגם סורים עלאווים שבוחשים בכל הגדרה, וכל כוח אומר, אני, רק אני, לך לא יהיה ולי יהיה. כלומר, ככה נראית מדינה, מי שבא לו לעבור לגור בלבנון, אז רק שידווח לי, ואנחנו נסדר לו את זה תוך שנייה, ככה נראית מדינה שהיא תוהו, תוהו ובוהו בלבנון, זה לא סתם ביטוי, זה ביטוי עמוק, זה אומר שיש שם כוחות תוהו, שלא מוכנים, לא מוכנים בשום פנים ואופן, להתקלל או להסתדר עם כוח אחד, מה שאין כן, במדינת ישראל, עם כל המחלוקות שיש בינינו, וכל המריבות וכו', בסופו של דבר, מצליחים, שבת ביחד, עושים קואליציה, אופוזיציה, יש, זה נכון, מצליחים, עם כל, אפילו אחרי המשבר הפוליטי הארוך שהיינו. זה דוגמה לתוהו, בסדר? תוהו אומר, אני אמלוך. אני אמלוך. רק אני. כל כוח מושך בלעדו. יש בזה המון המון עוצמה. בסדר? יש בזה המון המון עוצמה. יש בזה המון המון עוצמה. כלומר, מה הסיבה? מה הסיבה שיש מלכי תוהו? כי הם לא רוצים לוותר על העוצמה. מה, תשמע, אני כאילו, פתאום שאני אתן לך, אני צריך לצמצם את עצמי, אני לא רוצה. אני רוצה הכל, אבל הם מתים. מי שאומר, אני אמלוך בסוף מת, כלומר, זה לא מחזיק מעמד. תנסו רגע לדמיין לכם אדם, לדוגמה, ניתן דוגמה לתוהו, למחשבות של תוהו. קיבוץ. קיבוץ שיתופי של העלייה השלישית. זה תוהו גמור. זה מחשבת תוהו, כלומר, זה לקחת את העיקרון השיתופי עד הקצה. עד הקצה. אנחנו פה רק כלל. אין בכלל פרטים. יש לך ילדים? בית ילדים. לא, אבל אני רוצה, יש לי ילד קטן, אני רוצה... גברת, בית ילדים, שמעת? הקבוצה תחליט מה אתה עשי. אני רוצה ללמוד מוזיקה. יש לי נטייה שום מוזיקה. את היא בגן ירק, מעכשיו עד הבית כברות. זה הכל. זה תוהו גמור, זה עוצמה בלתי רגילה, ואנחנו ניישב את המדינה, ניישב את הארץ וכל זה, אבל מה קורה לזה אחרי דור וחצי? התפורר. כן? זה לא מחזיק מעמד, זה מת. והמלוך, היה שלב שזה, שהם היו מלאכים. כלומר, היו מלאכים, כלומר, הם הובילו את החברה הישראלית וכו', אבל זה לא מחזיק מעמד. גם הפוך, גם חברה שהיא רק פרטית, ולא אכפת לה מאף אחד, אז כל אחד דואג לעצמו בסוף, בסוף כל אחד נדפק, נכון? צריך למצוא את האיזון, אנחנו עכשיו נראה איך אנחנו מוצאים את האיזון הזה בלי להרוס, כן, בלי לקלקל. אני רוצה לתת עוד דוגמה, אולי הדוגמה הכי טובה, והיא מסבירה למה המלך הדר, וכמובן הוא קשור לחנוכה, למהדרין, מן המהדרין, ועל זה צריך לדבר עוד, אבל למה המלך הדר הוא לא מת? למה הוא מלך, הוא כבר מלך מעולם התיקון, הוא כבר מבשר את המלכים של ישראל, אלה שיבואו אחריו. עוד דוגמה טובה, מנחם, תוהו ותיקון, זה רווקות ונישואין. רווק, אני מקווה שאני לא פוגע כאן באף אחד, רווק הוא אדם שמגיע הישר מעולם התוהו. למה? רווק, הוא עושה מה שבא לו, איך שבא לו, עם מי שבא לו, מתי שהוא רוצה, אף אחד לא יכול להגיד לו כלום. היום הוא רוצה עוד מכון מאיר, הוא פה, מחר נכנס לו רעיון בראש, וואלה, מתאים לי שביל ישראל. זהו, לוקח את הדברים, אפילו לא בטוח שהוא יגיד שלום, טק טק, מחרת טלפון, התחלתי שביל ישראל. אחרי חודש נמאס לו משביל ישראל, הוא רוצה לעשות טיול, כל יום, בכל העוצמה לכל כיוון, שביל ישראל זה דבר, צריך עוצמה, מכון מאיר צריך עוצמה, היום הוא פה, מחר הוא שם. זה טוב, נכון? רבה קומן אמרו טוב. האדם מתחתן, הוא נכנס לתוך מסגרת של... של תיקון, יש פה, אתה לא יכול להיעלם פתאום מהזה, יש פה אישה, יש פה ילדים, יש פה פרנסה, יש לך מחויבות, וכן על זה הדרך. בסדר? יש עוצמה אדירה בעולם התוהו, אבל הוא כל פעם נשבר. הסיבה שהמלך הדר הוא כבר מעולם התיקון, כתוב ככה, והמלוך תחתיו הדר, ושם עירו פאו, ושם אשתו מהתבעל, בת מטרד בית מי זהב. כלומר, הוא מלך, מצד אחד הוא ממלכה עולם התוהו. אני אולי אסביר, שנייה אחת אני אסביר מה האפשרות האחרת. מה הלאום הזה של התוהו? אנחנו רואים שהתוהו זה אורות מרובים בכלים מועטים. הכלים לא עומדים באור. יש אור עצום ואז הכלים לא עומדים באור הזה והם פשוט נשברים. זה נקרא שבירת הכלים. זה מצד אחד. מצד שני, יש... מה? צריך משהו? מצד שני, יש מצב הפוך. שתיק אותי. מצד שני, יש מצב הפוך של כלים מרובים באורות מועטים, כן? תארו לעצמכם, לא יודע מה, ישיבה שהיא קטנה, יש מיליון תלמידים ובית מדרש, כאילו, ואז כבר זה נהיה כאוס, כבר אי אפשר, כבר אין מקום, כבר הכיתות מפוצצות, אז כבר אי אפשר, כאילו, יש כאן אורות מרובים, והכלים לא עומדים בעומס, לא עומדים ברחוב, לא עומדים בזה, כבר, מאבד את הסדר. אז זה אורות מרובים בכלים עומדים. ותארו לעצמכם מקום עם מבנה עצום, ישיבה עצומה, ואין תלמידים. בנו מבנה ענק, עצום, מישהו תרם כסף, אבל אין תלמידים. ראיתם דבר כזה פעם? כואב, נכון? כואב חבל על הזמן. כואב, אתה כאילו, וואי, איזה, כאילו, לפעמים אני אומר עצמי, אם היה כזה, איזה כפתור שהיית יכול לעשות החלפות, אצלנו בגוש דן, כן? אנחנו, יש לנו, בית כנסת שלנו, קטן עלינו כבר, כמה וכמה מידות. ו-15 קילומטר מאיתנו, מערבה, יש בית כנסת עצומים בתל אביב, שעומדים ריקים. אם היה אפשר איזה כפתור לעשות כזה, ולקבל את ה... אז אתה רואה משהו? אז זה אורות מרובים בכלימות. בסדר? קשה מאוד לוותר על האורות דטור, כי זה התלהבות, אבל בסוף זה מת. המלך הדר, מה יפה בו? מה שיפה זה שהוא מצד אחד חלק ממלכי התור, נכון? הוא מנוי כחלק מעולם מלכי התור, שכתוב 8 מלכי תור, הוא חלק מהם. אבל הוא נשוי, כשאר המלכים לא היו נשויים, הם היו רווקים, אז הוא נשוי. יש לו עיר, הוא מבין שהוא, יש לו מקום, ויש לו משפחה. כלומר, יש לו אישה, ולאשתו יש אימא, ואפילו סבתא, הוא חלק מ... אז הוא אומר, אוקיי, יש לי, אני רוצה להיות בתור, אני רוצה להיות באיזה עוצמה, אבל אני מבין שאני צריך לפעול בתוך מסגרת של מקום, בתוך מסגרת של משפחה וכו'. אז יוצא בעצם לפי החשבון, שההבדל המרכזי בין אורות דטור, אורות מרובים בכלים מועטים ששובר את הכלים, לבין אורות דטור בכלים דתיקון, ההבדל המרכזי הוא בעיקר מה? בעיקר זמן. בעיקר זמן. כלומר, אם אני אהיה מוכן לצעוד קצת יותר לאט, אז אני אצליח להביא את האורות דטור לתוך המציאות בכלים דתיקון. כלומר, בנוסח אחר זה נקרא אורות דטור בכלים מרובים. אני אצליח להכין הרבה כלים, שיצליחו להכיל את האורות האלה. בסדר? עד כאן זה מובן, הדוגמאות שהבאתי. ולכן הוא נקרא הדר, כי זה יפה. כי אם אתה רק רואה, אם אתה רק כלים מרובים, אדם, יש מלא כלים, אבל יש בית כנסת גדול, ומלא כיסאות, אבל התפילה יבשה, ואין שום דבר, כל כזה, אז אתה אומר, טוב, זה לא מעניין. זה מצליח. עם צד שני, אם אתה רואה, זה משהו כזה מתפרע, ובלי סדר, בית כנסת של, נגיד, אני אתן דוגמה תפילה, שאין שום שעת תפילה קבועה, ואין שעת סיום, וכל יום יכול להיות משהו אחר. זאת אומרת, שמע, זה לא יכול להחזיק מעמד. אבל אם אתה רואה איזה הרמוניה, מצד אחד יש פה איזה כלים, ובתוך הכלים יש עוצמה. העוצמה לא מפרק את הכלים, היא לא יוצרת כאוס, אבל היא בתוך הכלים, אבל היא ככה כל הזמן. אני אומר תמיד אצלנו בבית הכנסת, תקשיב, התפקיד שלנו שהקירות היא שיהיה צפוף, אבל שלא נשבור את הקירות, אבל שיהיה צפוף, שיהיה כאילו, שכמה שיותר לדחוק את ה... אז זה מעניין, אז זה מאתגר, בסדר? זה קראנו בפרשה הקודמת. אני אומר כאן רגע איזה משפט, כותרת, לקראת זה. מעכשיו, כל מה שיקרה בבית יעקב, מפרשת וישב, אביעד? תודה. מפרשת וישב עד פרשת ויחי, הכל יהיה לפי הציר הזה של תוהו, שכמעט מפרק את בית יעקב, ובסוף איזשהו תיקון, אבל אנחנו נראה מה לאן הוא מוביל. כלומר, האם התיקון הזה מוחק את העוצמות, או שהוא מצליח לכנס אותם. אבל זה הסיפור. תכף ניכנס לתוך הפרשה עצמה. אבל רק כדי להבין את ה... להשלים את מה שאמרנו מקודם, בואו נראה פה כמה מילים, כמה אותיות קדושות מפלח הרימון לרבי אלמי פארץ'. והנה בדרך כלל זהו עניין תור ותיקון, כי עניין התור הוא בחינת אורות בלי כלים. אורות בלי כלים. תארו לעצמכם אדם שיש לו... הוא נורא נורא רוצה, לא יודע מה הוא רוצה, יש לו רוצה, הוא נורא רוצה לנגן, הוא מת על ניגונים וכל היום זה, אבל הוא לא הולך ללמוד, אין לו סבלנות ללמוד נגינה. כדי הוא רוצה נורא לנגן, אבל הוא ללמוד לנגן, צריך לקנות כלי, ולשבת, ולהתאמן, ולא תמיד זה נחמד, ולפעמים גם צריך זה, אין לו כלים. אז הוא נורא מתעצבן, נורא מתוסכל, נורא נורא, בסדר? או אחד שהוא, יש לו רצון כזה ל... יש לו רצון לתקשורת, רצון שכולם יהיו חברים שלו, אז הוא לא יודע איך ניגשים, הוא לא יודע גם לבסט את עצמו. זה אורות בלי כלים. אורות בלי כלים זה עוצמה אדירה, אבל זה לא מתכנס. וכמובן בכתבי האריזל שבעולם התור היה בחינת ריבוי האור ומהות הכלים. כן? יש גם נשמות כאלו, הרב קוק אומר. נשמות כאלו שבאמת הן לא מצליחות להתחתן. מרוב האור שלהם. הם כל רגע צריכים להיות במקום אחר. כל רגע הוא מחליף עבודה, כל רגע הוא מחליף עיסוק, כל רגע הוא נמצא במקום אחר. זה כאילו, הרב קוק כתב כנראה על, על גדולי החלוצים שבימיו, שבאמת עזבו את הכל, זה לא יומן, הם היו דיאליסטים, עזבו את הבית, לא רצו לגור בשום מקום, רק יש להם, אומר, זה נשמות מעולם התור. נשמות כאילו עוצמתיות אדירות, אבל הם לא, לא מוכנות להיכנס. המסגרת של התורה בוודאי נראתה להם משהו כזה נורא נורא מצמצם, ולכן הם בעטו בה. כנראה הוא התכוון בעיקר לברנר. טוב, אני חוזר כאן למילים הקדושות האלו, וזה בחינת ריבוי האור ומיעוט הכלים, וכיוון שהכלי הוא בבחינת מיעוט, ממילא הוא בחינת ביטול והתקדלות באור, ונמצא שאין שם אלא בחינת אור. אבל בעולם התיקון היה בחינת מיעוט האורות וריבוי הכלים. בעולם התיקון יש הרבה כלים ומעט אור. אז זה משעמם. זה צפוי. זה בנאלי. בסדר? זה כמו בתפילה שכתוב לך בסידור, כאן בוכים. עכשיו, כאן בוכים, זה מיעוט, זה לא מעניין, זה לא מאתגר, אין פה שום הרפתקה, אין פה כלום. ונמצא שהכלי מעלים את האור, והוא העיקרי, ולכן נקרא בשם כלי לבד. ונמצא שבחינת תוהו ותיקון, הוא בחינת אורות וכלים. הוא בחינת למעלה המשתלשלות, וזה מה שכתוב בעץ חיים, הלשון לא יוכל הכלי לסבול את האור, פירוש מצד שהאור הוא בבחינת רומות והבדלה, עד שהכלי הוא בו בתכלית הביטול וההתקדלות, שזה עניין מיעוט הכלי, לכן לא יכול להיות מבחינת אורות דתו, שום גילוי בדרך השתלשלות, רק בדרך נפילה, שהוא עניין שבירת הכלים. כלומר, אורות דתו לא מוכנים להשתלשלות. השתלשלות זה תהליכיות. יש לי רצון עצום, עצום, לעשות שינויים בעולם. כן? אני אתן אולי עוד דוגמה, בסדר? אני חוזר חזרה לדוגמה של הקיבוצים. הקומוניזם היה תנועה של תוהו גמור. היה להם רעיון. הרעיון הזה שווה בדיקה. שההבדלים בין בני אדם זה בגלל ההבדלים המעמדיים וכן על זה הדרך. אבל כשהם עשו את המהפכה, הם עשו את זה בבת אחת. כאילו, החריבו את הכל. עולם ישן עדי יסוד נחריבה. כשאם הם היו אנשי אמת, ומה שהם לא היו, הם אומרים, יש לנו רעיון גדול מאוד. אבל בואו תהליך, בואו נתחיל, ננסה את זה במקום אחד. צורך אחרי שנתיים, נבדוק את עצמנו. נראה, ואז, כן. מה? כן, אם אתה רק בהורד אותו, אז זה ודאי קיצוני. בסדר? אז הם כאילו הלכו בבת אחת על הכל, ואז הם גרמו אסון כבד מאוד, מתו עשרות מיליונים ברעה, ומתו בזה, כאילו, בסדר? ההורד אותו מסרבים להיכנס בתוך השתלשלות. ממענים. הם רוצים את הכל ב... רק בדרך נפילה, שהוא שבירת הכלים. בעניין הנפילה הוא התאבות בחינת ריחוק הערך, שנעשה שורש ומקור שנפרד, שעניין רד הנוגה, טוב, זה תעזבו רגע. הכינה ידוע, דעיקר מכוון, מהי תכלית הבורא יתברך בבריאת העולם? שיהיה אורות דתו? לא. שיהיה כלים דתיקון? רק? לא. מה התכלית? אורות דתו בכלים דתיקון. זה, אתה אומר את המילה איזון, ואני רוצה לדייק אותה, בסדר? או אפילו להחליף אותה. יכול להיות אדם מאוזן, שהולך בקו ישר, כי לא, הוא לא נמשך לא לפה ולא לפה. בסדר? הוא הולך בקו ישר. ויכול להיות אדם שהולך בקו ישר, כי הוא נמשך באותה עוצמה, גם לפה וגם לפה. הוא היה רוצה, זה נקרא רצוב השוב, הוא היה רוצה לעוף לשמיים, אבל הוא מכריח את עצמו להיות בארץ. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שם. וזה שני עולמות נפרדים. ההוא שהולך ככה ראשון, הוא זה אחד פשוט לא מעוניין, לא אכפת לו, העיקר תן לי לעבור, מה שנקרא כמה ש... מה? כן, והוא בוער מחום, בוער, כאילו, זה הבדל גדול מאוד. המילה איזון, נכון שהיא בתוצאה, שניהם אמורים להיות מאוזנים, אבל זה מאוזן ופועלים עליו כוחות עצומים, וזה מאוזן כי לא פועל עליו שום כוח. הכינה ידוע, דעיקר המכוון לא היה בבחינת התאורות אורות דתו בלבד, אלא פנימיות המכוון היה שיעירו אורות דתו בבחינת כלים דתיקון. והיינו ריבוי אורות בריבוי כלים. איפה תהיה האינדיקציה? האינדיקציה שתהיה לפעמים שכאילו... אני אתן לך איפה האינדיקציה. האם האדם שלפתנו כל הזמן חותר להתקדם? כל הזמן הוא רוצה להתקדם, כל הזמן הוא רוצה, בוא נעשה עוד כלים, עוד כלים זה עוד רעיונות, בוא נעשה עוד שיעור, בוא נעשה עוד יוזמה, בוא נעשה עוד איזה חסד, בוא נעשה עוד, כל הזמן יש לו, אבל הוא בונה כלים, הוא לא רק זורק רעיונות לאוויר, הוא אומר, הוא מסביר איך זה יהיה, הוא יוצר את זה, הוא מארגן את זה וכולי, הוא יוצר כלים, אבל יש לו כל הזמן דחיפה קדימה, בעוד שהראשון, שלא פועל עליו שום דבר, הוא אומר, אני לא רוצה להתקדם טוב לי ככה, הכל סבבה, אני כל כזה רגוע. התכלית של העולם זה להיות אורות דתו בכלים לתיקון. זה התכלית. והיינו ריבוי האורות בריבוי הכלים, וזהו נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, כי לא, להיות לא, לא הכוונה, לא בעצמו. איפה הקדוש ברוך הוא שוכן? איפה שיש עוצמות אדירות שהיו רוצות לפרק את העולם, אבל הם יודעות לסייג את עצמם, ולהגיד, אני מכבד את העולם, מכבד את הכלים, אני מוכן לתת לזה זמן לתהליך. בסדר? זה נקרא...
זמן, זה יכול להיות
כן. נכון. בכל אופן, הזמן הוא סוג של צמצום. הזמן הוא סוג של צמצום. אני מוכן להמתין. קשה לי נורא. לא, אבל אני מוכן להמתין כדי שאני לא אפרק את הכלים, כדי שזה יהיה בר קיימה. וזה יהיה בחינת השתלשלות. כמו שכתוב, כי לא הכוונה, לא עצמו, שהוא בחינת תורו בהתגלותו, כמו שכתוב למעלה מהשתלשלות, שהוא בחינת תורו דתו כנ"ל, ושיהיה גילוי זה בבחינת השתלשלות דייקה. לא בבחינת שבירה, אלא בבחינת השתלשלות. כלומר, תהליכיות. שהוא בחינת כלים בתיקון, וזהו דירה בתחתונים. והנה, המשכה הזאת נמשך על ידי תורה המצוות, שאחר התשובה דה בכל מועדיך, וזה עניין יפת שעה אחת בתשובה מעשים טובים, ולכן אחרי בכל מועדיך נאמר ביום הדברים האלה וכו' וכו'. טוב, עד כאן הסברנו את העקרונות. עכשיו בואו תראו איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בפרשת וישב. פרשת וישב כולה תוהו. אין בה אפילו תיקון אחד. בסדר? היא רק תוהו. כדי שיהיה אורות דתור בכלים לתיקון, הרבה פעמים התור מופיע על ההתחלה, לבד. מה אמרנו הגדרה של תור? אני אמלוך. אני אמלוך, אני לבד. התחלת הפרשה. וישב יעקב בארץ מגויה בארץ נעל. תודה, יעקב יוסף בן 17 רואה את חיו וכו'. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. מה הכוונה דיבתם רעה אל אביהם? הם לא ואני כן. נכון? זה הכוונה, הם לא. הם לא... יוסף אומר רק אני. ואז הוא חולם חלום, הוא עושה לו קטונת פסים. למה הוא עושה ליוסף קטונת פסים?
שיש יותר מפס אחד?
מה? כן, קטונת פסים זה כאילו לסמן. אתה מבדיל אותו, עוד פעם. הוא כן והם לא. בסדר? ויראו אחיו כי אותו אהבה אביה מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. זה פסוק של תוהו. מה? אני לא יודע, בוא נדבר, בוא נסכים, בוא נעשה את זה. לא, אני לא יכול לדבר איתך. או אני או אתה. או אני או אתה. לא יכול לדברו לשלום. כאילו זה, אתה, אנחנו, זה, יש פה שני קווים, לא נפגשים. תוהו לגמרי. ואז הוא מספר להם את החלום. חלום אחד, ראשון, אתם מכירים את זה. הנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובן אלומותיכם ותשתחמן על אלומתי. טוב, זה חלום מאוד מאוד מעניין. מה זה לאלם אלומות? זה לקחת דברים נפרדים, ולחבר אותם, נכון? כלומר, יוסף כבר כאן חולם את התיקון. אומר, התיקון שאנחנו נתחבר בסוף, שתהיה אלומה אחת, שניקח דברים נפרדים, ויוסף גם אומר, וגם כולנו עסוקים בזה, אתם עסוקים בזה ואני עסוק בזה. רק הוא אומר, אני עסוק בזה יותר מכם, לכן אתם תשתחוו לי. אבל תשימו לב שבתוך המילה אלומה, גם מסתתרת המילה אלימות. וגם אילם. בסדר? כלומר, זה מאוד מאוד גולמי. יוסף רואה את זה בחלום, שלעתיד לבוא אנחנו נתחבר, אבל כרגע זה נתקל באילמות, הם לא מבינים אחד את השני, ולכן זה יתדרדר מהר מאוד למה?
אלימות.
לאלימות. ואלימות זה טוב. זה או אני או אתה. ולכן אחיו מתנגדים, ואמרו לו, אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, מה אתה מנסה פה להשתלט? זה כאילו, אנחנו לא רוצים, ויוסיף עוד סנוע אותו על חלומתה ועל דבריו. אז הוא מחלם להם עוד חלום. נכון? הנה השמש והירח, ואחד עשר קוראים משתחלם, וזה כבר חלום הרבה יותר בעייתי מהחלום הקודם. החלום הקודם, הם כולם עבדו ביחד, ורק האלומות השתחוו לאלומה של יוסף. פה הוא שם את הדברים על השולחן. מה קרה לכם? השמש, הירח, ואחד עשר כוכבים זה אתם, ואני זה אני, ואתם תשתחוו לי. ומה זה? תוהו התיקון. תוהו גמור. תוהו גמור. אני אמלוך, בדיוק, בדיוק מה שכבודו אומר, אני אמלוך. אני אמלוך, המלוך תמלוך עלינו. זה מה שאתה רוצה לעשות, תוהו. הלאה, אני עובר איתכם עכשיו קצת על ה... ממשיך איתכם את כל הפרשה. זה ברור שבסוף הם מוכרים אותו, נכון? הם... כאילו, זה הקו של התוהו. יוסף מגיע לפוטיפר, ושם עוד פעם נכנס למצב של תוהו. כי יש את פוטיפר מנסה לפתות אותו, נכון? תיקון זה נישואין, בתוך מסגרת, בגידה שייך לאיזה עולם? עולם התוהו. מה אכפת לנו המסגרת שיש לך בה? אני ואת אוהבים, יאללה, קדימה, נשבור את כל המסגרות, נבגוד בכל הנאמנויות, קדימה, זה תוהו גמור. היא מנסה לגרור אותו לעולם התוהו. יוסף עונה לה במילה של תוהו. מה המילה? וימאן. יש שם מילה מאוד חזקה, וימאן יש עליה טעם של שלט. וימאן. וימאן זה להגיד, יש נגיד להגיד לא, יש לסרב. לסרב זה נגיד, עוז מנסה לשכנע אותי לקחת את הקורס שלו בכושר, אני מדבר איתו וזהו, משכנע אותי, אני אומר לו, שמע, לא מתאים לי, ואני כאילו בסוף אני נגיד אני מסרב. אני אומר, לא כדאי לסרב, זה אחלה, זה, אבל אני אגיד, אני מסרב. זה כאילו סירוב, זה מתוך איזה דיון. מה זה וימהן? מה? הרבה יותר חזק, לא, וימהן, אני לא, לא שומע, לא רוצה, לא מדבר, לא כלום, מסרב, זהו, מוחלט. זה תנועה של טוב. יוסף ממהן. אז יוסף נזרק אל הכלא, נכון? וגם שם הוא, זה גם כן מקום של טוב, הכלא. מקום שבו, אז אין פה, אין פה רחמים. אין פה, הכל, כל הפרשה בקו של פירוד. כל, בעצם, עכשיו בתוך, הלאה, דילגתי פה על, הלכתי עם יוסף. עכשיו אני חוזר רגע אחורה לפרשה, בסדר? יהודה. מה קורה ליהודה? אמרנו שאם אתה מלך ואתה בתור, אתה בסוף תמות. אז יהודה היה המלך של האחים שלו, כי כתוב בימלוך והמות. מה קורה לאחים שלו בסוף? מה אומרים לו? לך, הורידו מגדולתו. אז הוא צריך לרדת. ואז הוא מתחתן עם אישה, ומה קורה לה? היא מתה. ואז מחתן את הבנים שלו, מה קורה לבן הראשון? מת. אחרי זה עונן, מת. עכשיו למה הם מתים? כי כולם בתור, אף אחד לא בתיקון. למה מת? כי הוא רע בעיני השם. רשי מה אומר? מה היה עושה? משחת זרוע ארצה, כלומר הוא לא רוצה להיות בעולם התיקון, עולם התיקון זה ילדים, עולם התיקון זה ילדים, מה פתאום ילדים? אם אשתי תהיה בהיריון, היא תהיה פחות יפה, ככה רשי אומר, הוא לא רצה שיקחיש יופיע. אם יהיה לי ילד, עכשיו במקום לעשות כל היום אופנועים ביום שישי וזה, אני צריך להתחיל לרוץ אחרי ילד עם כל מיני בקבוקים וטיטולים, לא מתאים לי, לא רוצה את זה, אני אעשה אמצעי מניעה של זמנו. אז הוא מת! עכשיו מגיע עונן, יהודה אומר לו, יא חביבי, יא אבני, תיקח אחריות, עולם התיקון, אח שלך מת, בלי זרע, תיאבם את אשתו. ייבום, זה להקים שם מת על נחלתו. זה לגמרי עולם התיקון, זה נכון? אדם שיצא מהעולם ולא ישיר אחריו זרע, הוא בתור לגמרי, הוא כאילו, הוא הגיע לכאן בכל העוצמה, פתאום נעלם, בלי להשאיר אחריו כלום. זה תור קלאסי. אדם שהתחתן, ונולדו לו ילדים, ואחרי זה יש לו גם נכדים. גם אחרי שהוא נפטר, הוא נשאר. יש לו ילדים, יש לו נכדים. לפעמים, אתם מכירים את התופעה המדהימה הזאת? יש תופעה מדהימה שהנכד דומה לסבא. מכירים את זה? כאילו דילג דור. קטע כזה. דילג דור. הילד דומה, לא יודע מה, למי הוא דומה. והבן, הנכד דומה לסבא בול אותו דבר. אתה רואה את הנכד, אתה רואה את הסבא. יש דברים כאלה. מדלג כאילו דור. הגנטיקה דילגה דור. אז אז אדם מתחתן, יש לו זה, הוא משאיר פה אחריו. אז אומר יהודה לעונן, אחי, בוא לתמר. תיאבם אותה, ואז הבן שיוולד יקרא על שם זה, מה העונה נושא? מה פתאום? ולמה הוא לא מסכים? כי הוא יודע שמה? שהילד שיוולד יהיה על שם אחיו, הוא לא רוצה. הוא רוצה רק את עצמו. אני אמלוך, טוב, גם הוא מת. ואז מה עושה בסוף יהודה? אומר לתמר, טוב, תחכי, וזה, עד יגדל של הבני, הוא מתכוון לתת לה את שלה? הוא לא מתכוון, אז גם כן טוב. ובסוף לאן זה מגיע? כמעט הורגים את תמר. כמעט צורפים אותה, שזה טוב גמור. בסוף, ברגע האחרון, יהודה מתחבר לעולם התיקון ואומר, לדוגמה, נשמות של טעו אף פעם לא טעות. מה פתאום טעות? אני תמיד צודק. היכולת להגיד, טעיתי, סליחה, צדקה ממני, היא לגמרי איפה? יש שם איזה נצנוץ של עולם התיקון. אבל בגדול, כל פרשת וישב היא בטעו. זה ילך ויתעצם בפרשת מקץ, נכון? כשהאחים יגיעו ליוסף, ויוסף ידחק אותם אל הפינה, והוא ישים אותם במצב של או-או, והכל כאילו יהיה, כל פנים, ודאי בפרשת וישב, זה נראה שמשפחת בית יעקב, שבסך הכל בפרשה הקודמת, פרשת וישלח, הייתה נראית משפחה במצב טוב. כלומר, היה איזה קטע עם דינה, אבל דווקא האחים מיד הלכו ומסרו את הנפש, היה נראה שמשפחה מאוד מלוכדת, מאוד מאוחדת, יצאו מהשיניים של לבן, התגברו על עשיו, התגברו גם על שכם בן חמור. אגב, שכם בן חמור זה גם כן טעו גמור, נכון? זה לא תיקון. למה? מה הוא עושה? חוטף אותה, אונס אותה, מענה אותה, נכון? תיקון זה, תבוא קודם כל, תדבר, תבקש. גם הלשונות שמופיעות שם לגבי שכם בן חמור, הן לשונות של טוב. יש שם חשק, חפץ ודבק, נכון? חשקה נפשו, כי חפץ בה מאוד, ותדבק נפשו בנערה, זה לשונות דרמטיים. אם אתה לוקח את החשק, חפץ ודבק של השכם בן חמור ושם את זה בתוך קשר נישואין, עם מחויבות כלכלית, עם מחויבות נפשית, עם תאום עם ההורים, מצוין, זה אורות דתו, ככה צריך. כלומר, התורה בכוונה כותבת על שונות האלו, כדי שנדע איך צריך, איך בעל צריך לאהוב את אשתו. אם אתה רק אומר, שמי, אשתי, אני, את חביבה בעיניי. באמת, אני חושב שאני מחבב אותך. אדוני, זה כלים מרובים, ובקושי יש שם האורות, צריך לגרד את האורות מתחת לזה, נכון? בעל כותב לאשתו איזה מתנה, הוא כותב לאשתי היקרה, בהוקרה מבעלך. מה זה שלט על גמר תפקיד בסמך מפה במסייעת? מה זה הדבר הזה? בעל ואישה צריך לעוף על אשתו, לאהוב אותה, לחשוק בה, לדבוק בה, לחפוץ בה, כל המילים שמופיעות אצל החמור הזה, אצל החמור והבן שלו. אבל איפה זה נמצא? בתוך מה? בתוך מסגרת של חופה וקידושין, וכתובה, והתחייבויות כלכליות, וזה, שם זה נכון. אם זה רק ככה, זה טוב גמור. זה כל השירי האהבה האלו. אגב, זה אחת הדוגמות הכי יפות לטוב, זה כל האהבה בתרבות המערבית. כל שירי האהבה, אני עכשיו מסכם לכם אותה, מה יהיה, אנחנו נספיק על משהו? חבר'ה, השיעור הזה לפחות צריך 5 שעות. אנחנו, מה, זהו, אני צריך לעשות עוד יותר בכלים דתיים, השיעור הזה, זהו, בעצמו. כל שירי האהבה, למיניהם, מסכם לכם אותם עכשיו, הלועזים, ב2:30. ראיתי אותך ברחוב, התאהבתי תוך 2:30, היינו ביחד, היה לילה, עזבת אותי, אני לבד, אני עוד רגע מתאבד. פחות או יותר, זה, נכון? זה כאילו, זה אני אמלוך, ואז מישהו אחר לקח אותך, וגם שירי אהבה הלועזים, וגם שירי אהבה המזרחים, על אותו ז'אנר כזה עובד. זה טוב גמור. זה טוב גמור. אין בזה שום כלים של תיקון, נכון? אז כל הפרשה היא בקו של טוב. תראו מה אומר, אז רק אמרנו לגבי, נכון, לגבי שכם בן חמור, שבכוונה התורה מזכירה את הלשונות הללו, כדי שבעל ידע איך לאהוב את אשתו, שזה יהיה אורות דתור בכלים דתיקון, בסדר? תתארו לעצמכם, אני אגיד כאן משהו קצת, זה כן, אורות דתור זה שיש געגוע גדול מאוד, וכיסופים, וגם קרבה, כמו שאצל שכם בן חמור שהוא זה, אבל יש כלים בתיקון שזה ללכות טהרת המשפחה, ואז כאילו יש המון המון געגוע, אבל זה נעצר כי יש הלכה. אז זה אורות דתור בכלים חזקים דתיקון שיוצרים תור מתוקן, נגיד בליל תבילה, אחרי כל הגעגוע וכל זה, שזה תור מתוקן כזה, שעוד פעם ניצוק לתוך כלים. במקום לקחת את, בדרך כלל איפה מחפשים את האורות דתור האלו, כאילו הניסויים, זה ממש דוגמה טובה. הייתה איזה פרופסורית אחת בארצות הברית שכתבה שחיי ניסויים נותנים לאדם יציבות וביטחון. אבל תשוקה וכל הזה, זה לא הולך עם יציבות וביטחון. זה אדם מקבל רק ממערכות יחסים מוסתרות. מים גלובים עם טקו. ואז היא, הפרופסורית אותי, הגתה רעיון גדול מאוד, מה? חבל לפרק ניסויים בשביל הזה. בואו נעשה בהסכמה. מה שקוראים בתורה, גילוי הרעיות, כן, זה לא גילוי הרעיות, מה שקוראים בתורה, כן, יש את איש. בואו נעשה את הדבר הזה, ואז כאילו נשאר ניסויים בשביל היציבות והביטחון, אבל את הפתקנות נחפש במקומות אחרים בהסכמה. כן, זה נקרא את האורות דתור פה וכלים בתיקון ריקים פה. והתורה אומרת לנו, תחבר, קח את האורות של התור, שים אותם בתוך הכלים של התיקון, ואז תזכה לחיי נצח בדבר הזה. טוב, אני חוזר חזרה לפרשה שלנו. אדמור הזקן אומר, בעל הגאולה, שהעיקרון הזה של אורות דתור בכלים בתיקון, העיקרון הזה בא לידי ביטוי בפתיחת הפרשה במעלמים עלומים. בעניין הזה של של האיסוף העלומות. אז בואו נראה קצת את המשפטים שלו. הנה אנחנו מעלמים עלומים, כתיב אלה המלאכים אשר מלכו. אתם רואים, כולם חוזרים למלאכים האלו בפרשת וישלח, שהם 7 מלאכים קדמאים דתור, שנפלו בשבירת הכלים למטה, לשם בן דאצילות, מקור דברי היצירה עשייה. שם בן זה מילוי אותיות שם הוויה, בצורה מסוימת, שיוצרת את הגימטריה 52, ובן זה גם בגימטריה בהמה, נכון? כלומר, זה משהו מאוד מאוד עוצמתי שעסוק רק בעצמו. יש צד כזה, גילוי אלוקי של תוהו. וזה עניין מיטת המלאכים כידוע. והנה בשבירת הכלים נפלו כמה בחינות, דהיינו הן בחינת נשמות ובחינת מלאכים, ובחינת כוחות אלוקים, כולם נשברו ונפלו למטה בבריאה יצירה עשייה, והכוחות האלוקים נפילתם היינו שירדו לאחריות בריאה יצירה עשייה, תכף אני אסביר. ועניין השבירה של הכלים הניצוצות הוא עניין התפרדותם לחלקים רבים, כמו על דרך משל תיבת ברוך, כשאותיותיה מצורפות בתיבה זו, מתלבש בהם השכלה, שהוא עניין הברכה. אבל כשהתפרדו הארבע אותיות אלו, זו מזה, להיות בית בפני עצמה וכן רש בפני עצמה, אזי לא ימצא בהם התלבשות השכלה הזאת כלל. כלומר, האורות ירדו בכל הכוח למציאות, והתפרדו, והתפזרו. מה שעושה הכלים דתיקון זה מצרף את האורות דתו. תשמע, אני צריך גם אותך וגם אותך. אי אפשר רק חסד בעולם. רק חסד בעולם, אתה מציף את העולם. אי אפשר רק גבורה בעולם. צריך את שניהם. המסגרת יודעת לחבר את שניהם. בסדר? העבודה של עם ישראל, וגם העבודה של כל אחד ואחד מאיתנו, כי אנחנו כאן בנפש הפרשה, ובסוף זה עליבא דנפשי, זה להצליח לא לסרס את הכוחות שלנו, לא להגיע לאיזון, כי אנחנו בעצם לא נהיה מעוניינים לא פה ולא שם, אלא לקחת את הכוחות הכי עוצמתיים שלנו, ולחבר אותם באופן שהם ידעו לעבוד ביחד. ואז, בנפש, יהיה לנו אורות דתו בכלים לתיקון. כן? זה, כמו שאמרנו, מלאכת ה... מעלמים הלאומים. בעצם מלאכת המעלמים הלאומים שפותחת את הפרשה זה בעצם מלאכת אורות דתו בכלים בתיקון. אבל מכיוון שזה נעשה בצורה ראשונית מדי, בוסרית מדי, אז הם לא מבינים אחד את השני והם אילמים ולכן זה מתפתח לאלימות. אבל בסופו של דבר הם יצליחו. כלומר, יש כאן בעצם שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שבית יעקב יתפרק. בית יעקב יתפרק. והייתה אפשרות כזאת, יוסף בדק את האחים. אם האחים, ככה המדרש אומר, אם האחים לא היו מוסרים את נפשם על בנימין, אז יוסף היה מפרק את המשפחה, לוקח את בנימין אליו, זה היית, היה לו כאילו שתי דפאות, הוא רצה להביא את בנימין, ולבדוק מה יעשו האחים. אם האחים מסרו את הנפש, הוא יתגלה אליהם. כתוב, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעל, זה משהו שהוא רצה להתאפק ולא הצליח. כי הייתה לו תוכנית עוד. אז הוא אומר, אם האחים מסרו את הנפש, ואני רוצה לבדוק עד איפה הם מסרו את הנפש, אני אתגלה והמשפחה תהיה ביחד. ואם האחים לא מסרו את הנפש, יגידו לבנימין, זו בשכה, גנבת את הגביע, תסתדר. אומר יוסף, אני מפוצץ את העסק, אני לוקח את בנימין אליי, שולח מכתב לאבא שלי, תקשיב, כך וכך עשו, מכרו אותי, ואחרי זה גם לא מסו את הנפש של בנימין, תבוא אתה אליי, ואנחנו נהיה עם ישראל, יעקב, בנימין ויוסף, ואחים ילכו לכאן. כלומר, המשפחה הייתה מתפרקת. אז היה ציר של תוהו, והיה ציר של אורות דתוהו בכלים דתיקון. כלומר, שכל אחד מהאחים יביא את עצמו, כי תסתכלו מה קורה. איפה יהודה הוא יותר יהודה? איפה השיא של יהודה? אצלנו בפרשה שהוא כאילו מוביל את מכירת יוסף, או בפרשת ויגש שהוא מוביל את ההצלה של בנימין? ויגש. כלומר, שם היהודה הוא הכי הרבה אורות דתו, אבל לאן האורות דתו האלה הולכים? לתוך הכלים, כדי לשמור על המשפחה. אתה יכול לפוצץ את המסגרת, אתה יכול להביא את כל העוצמה שלך כדי בתוך המסגרת ולקיים אותה. מזה הכל מתחיל. כלומר, פרשת וישב, רגע לפני שכל המשפחה הולכת להתפרק, בפרשת וישב, יש תמונה של מעלמים עלומים. בעצם, התפקיד שלנו זה לחבר. לחבר מה? לחבר כוחות סותרים. שאדם בתוך נפשו מוצא רצונות, רוצה גם את זה וגם את זה. אתם יודעים, אני יכול להגיד לכם שאני באמת רוצה לטייל בכל מקום בארץ ישראל. ואני רוצה לפגוש כל יהודי בעם ישראל. ולהיות במלא מלא מקומות, כאילו, וללמוד את כל ה... באמת, כאילו, תשמע, יש כל הזמן. טוב, אז אני עכשיו יכול לטייל בכל מקום. אני לא יכול. אז אני אומר, טוב, אז את הרצון הזה, העצום, אני, נגיד, כל יהודי בארץ ישראל, בעם ישראל, בסדר, אני לא יכול לשאת כל היהודים, אבל עכשיו אני יושב עם מישהו אחד, אני אתרכז בו. את כל הרצון הגדול הזה, עכשיו, מתלבש במי שאני, או אתה רוצה לטייל, עכשיו אתה, יש לנו טיול חנוכה בעוד שבוע למכון, אז את הרצון הגדול שלך עכשיו, הוא בא לידי ביטוי בתוך איזושהי מסגרת. אבל הוא יושב, אתה יכול לצאת, לא, עוד פעם טיול, איפה טיול, מה זה מסלול ארוך, מה זה עלייה טוב, אין ברירה, צריך לעשות טיול. יאללה חבר'ה, מטיילים, קדימה, תעשו מורל, נכון? אפשר להגיד, שמע, אני הייתי יכול באמת לפסוע בכל רגב ורגב בארץ ישראל, אבל אין לי כרגע את הזמן. אחד הדברים שאני מצטער עליהם באמת, זה שכשאני הייתי בגיל שהיה אפשר לעשות את שביל ישראל, כי הייתי רווק, והייתי טוב, אז לא היה שביל ישראל. שביל ישראל סומן כמה שנים אחר כך. אז אם היה, הייתי עושה את שביל ישראל. שביל ישראל זה טעו לגמרי. אתה נעלם מהתדר לחודשיים וחצי, חודשיים, הולך וזה, חלק מהמקורות גם בלי קליטה. אז טיילנו איפה שהיה, אפשר טייל, טיילנו הרבה, אבל לעשות את הניתוק הזה של חודשיים וחצי, רמה גבוהה. זה מה שהוא אומר כאן, בסדר? השבירת הכלים זה התפרדות לחלקים רבים. טוב, אני רואה שאנחנו, אני מדלג טיפה, בסדר, לשתי פסקאות האחרונות, וזהו מעלמים עלומים, היינו עלאת ניצוצות, ומדלג עוד פעם, וזהו, והנה אנחנו מעלמים עלומים, שכולנו שווים בזה לעלות מה היינו קיים במלכות, אלא שלאחר ברור זה, הנה כמה עלומתי, נמצא ביוסף מעלה יתרה מצד שורשו. באמת, המלך החיבורים זה יוסף. בסוף מי שהצליח, מי שנתן את הכלים החזקים של התיקון, זה יוסף. ועכשיו, תקשיבו, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בשם של יוסף. יוסף מתחיל מהאות יוד. האות יוד יש לה קוץ. קוץ זה כתר, אבל יש אפילו עוד למעלה מהקוץ, יש חולם. יוסף יש לו חלומות, הוא חולם. חלום זה טוב, זה יגיע ממקום למעלה. אבל אחרי החלום של יוסף, יש לו כישרון מה? להוריד את זה למטה, וו החיבור, וו. אבל לא מספיק להוריד את זה למטה. אם אתה מוריד את זה למטה, בכל העוצמות, מה תגרום? שבירה. יוסף יודע להכין כלי. סמך זה כמו כלי. כלי, נכון? יודע להכין כלי שזה לא, כמו לדוגמה אצל פרו. פרו חולם חלום. חלום זה טוב, פרו, ותיפעם רוחו, לא יודע מה. קורא ליוסף, יוסף א' פותר לו את החלום, אבל ב' מה אומר לו? תשמע, אני גם פותח את החלום וגם אני אגיד לך מה צריך לעשות. תיקח פקידים, תעסק זה, בונה לו תוכנית שלמה. כלומר, הוא מכין לו כלי, מכין לו סמך, מכין לו כלי קיבול. ובסוף יש לו פה, הוא יודע גם לתווך את זה לאחרים. הוא יודע לספר את זה לאחרים. יש לו פה. התחלנו מעלמים עלומים, מעלמות, ויוסף יש לו פה. אז כל השם של יוסף זה אחד שיודע לקחת אורות אתו ולשים אותם בכלים בתיקון. הוא עושה את זה גם בכלכלה, והוא עושה את זה גם במשפחה. למרות שהתנהגו ליוסף התנהגות גמורה של תור. תנסו רגע לחשוב על זה. ילד בן 17 מגיע לשאול מה שלום האחים שלו. תופסים אותו, מרביצים לו, מורידים לו את הבגדים, זורקים אותו לבור, והוא נמכר. לפי הרשב"ם שלמדנו, לפי כל אחד, זה תור שבעולם, יש לו את כל הסיבות להיות האדם הכי נקמן בעולם, ולנקום באחים שלו בריבית דריבית. והוא מכניס את כל העוצמה שיש לו, ויש לו עוצמה, לתוך התיקון של המשפחה. זה אדיר. אז אומר יוסף, זה מה שלא הבנתם בהתחלה. לא רציתי למלוך עליכם. רציתי לחבר אתכם, אבל לא הבנתם אותי. גם אני לא הבנתי אתכם. כלומר, היה, יוסף אמר להם את החלומות ככה בפנים. זה היה חסר חן. אז הוא הביא אותם, בסדר? אבל, טוב. הרבי כאן אומר בשיחה דבר מאוד מאוד יפה. אמרנו שההבדל בין אורות התוהו לכלים לתיקון זה הרבה פעמים עניין של זמן. ובאמת, כדי להפוך את התוהו לתיקון, לוקח למשפחת בית יעקב 22 שנים. אז הרבי אומר שזה בדיוק מה שמאפיין את הרשימה המאוד מאוד קצרה ומתומצתת של כל האלופים והמלאכים של עשיו, שזה הכל בדרך קצרה, ואת הפירוט הארוך של בית יעקב. זה לא רק שיעקב יותר חשוב מעשיו, אלא זה גם העניין של הקצב. עולם התוהו עובד מהר, עובד בקצב מהיר, אבל הוא לא שורד. עולם התיקון, במיוחד כשהוא רוצה לקלוט את אורות התיקון, הוא צריך זמן. נראה, נקרא כאן את השיחה. עכשיו בדור שלנו רוב הצדיקים נפטרו אחרי גיל 100. רוב הצדיקים. הרב עובדיה 92, הרב משש 96, שלמה זלמן 86, נפטר צעיר, רב חיים קניאבסקי 96, הרב אלישיב 104, הרב שח 102, הרב אוזנר 103. מה? ברוך השם, מאריכים ימים. והנה מה שנקראים בשם יישובי עשיו, אף שעניין ההתיישבות, כן? הוא בתיקון דווקא, כאילו הזה. גם בתור יש בחינת כלים, ובחינת הכלים הוא עניין התיישבות, אלא יישובי עשיו הם בדרך קצרה. היינו שעניין ההתיישבות שבתור הוא בחינת קיצור ומיעוט. כי בתור היו אורות מרובים וכלים מועטים, שהכלים לא היו לפי ערך האורות כלל, כי לא הייתה מזיגה נכונה בין האות ובין הכלים. וזו הייתה הסיבה לשבירת הכלים. והאורות נסתלקו למעלה והכלים נשברו ונפלו למטה. וזה מה שנתחדש בעניין התיקון, שנעשה מזיגה נכונה בין האורות והכלים. אורות מועטים בכלים מרובים. שמצד זה, הנה בתיקון התיישבות, היא בריבוי יישובי יעקב בדרך ארוכה. עכשיו, רבותיי, אם אני הייתי מנסה להגדיר, זה חוצפה לנסות להגדיר אפילו, אבל בכל אופן, מה הסיפור של אדמור הזקן? זה הדבר הזה. זה נקרא במקום אחר, רצוב השוב. זה נקרא אורות דתור בכלים לתיקון. אדמור הזקן הוא נפש עצומה, הוא יש לו כיסופים אדירים לעלות למעלה, והוא מוריד את כל העוצמה הזאת למטה, בכלים מרובים, לכן נקרא שני אור. יש לו שני אורות, גם אור של תורה פנימית, אבל גם אור של תורת ההלכה. וכן על זה הדרך. וזה מה שקורה בהתוועדות. למה התוועדות זה דבר כל כך מוצלח, כל כך מיוחד? למה חסידים מתוועדים ביחד? כי מה קורה בהתוועדות? התוועדות זה מקום שמאפשר אורות מרובים בכלים, אורות דתור בכלים לתיקון. אורות דתור, יש ניגונים, יש ארבע באבות. אתה רוצה כאילו לעבר. ואז פתאום נראה ניגון, רגע, לחיים, לחיים, משקה, שותים, אוכלים משהו, מדברים, חוזרים רגע לעולם הזה, ועוד פעם, אתה מבין, במין רצוב השוב כזה, ולכן יוצאים מהתוועדות אחרת, איך שיוצאים משיעור. אני רוצה לומר, ולסיים את השיעור בדבר הבא, באמת צריך להאריך בזה, ואולי בהזדמנות אחרת נמשיך, בסוף איך זה נגמר? איך זה נגמר? אנחנו היינו חושבים, אם היו שואלים אותנו, אם היו שואלים אותי, הייתם אוקיי, אחרי הבלגן שהיה בפרשות וישב, מקץ ויגש, שבית יעקב כמעט פירקו אחד את השני, עכשיו אחרי שזה נגמר, בואו ננסה לטשטש את השבטיות, לא צריך, כולנו בשלום, יאללה, לא צריך רובן, עם ישראל, עם ישראל זה מספיק. עם ישראל, כולנו ביחד, כולנו אחים וכל זה. לא. התורה אומרת, תשמרו על השבטיות. טוב, בסדר, אתה יודע מה נשמר על השבטיות? בכל אופן, בוא ניקח נגיד פה, כמו על הכהן הגדול, יש, פה, יש לו פה שתי אבנים, אבן אחת שישה שבטים, פה שישה שבטים, וביחד. אומרת התורה, לא, זה לא מספיק. תעשה קישוט פה, כאן, שכל שם של שבט יהיה רשום בנפרד, באבן נפרדת ובצבע נפרד. איך זה נקרא? מה זה? מה זה? תיקון אותו. זה תוהו גמור. אבל זה בתוך מסגרת. מסגרת זהב. וזה בתוך משבצות. ההלכה צריך להיות בתוך משבצות, משובץ, תוך איזה מסגרת. כלומר, כל אחד, התורה אומרת, תביא את הצבע שלך, תביא את העוצמה שלך, תביא את השם שלך, תביא את המיוחדות שלך, תביא את הדגל שלך. תזכור שאתה חלק. תן מקום גם לאחרים. ואז בית יעקב שלהם, זה הפסוקים, ועשית חושן משפט, מעשה חושב כמעשה איפה תעשינו דבר ותראה וכולי, רבוע יהיה כפול זה לתורכו, ומילאת בו מילואות אבן. האבן צריכה, מה זה מילואות אבן? שהאבן צריכה לשבת בתוך משבצת, היא צריכה למלא משבצת. למה? בוא נתלה אותה ככה, כל אבן לבד. לא, לא. תבין שצריך, האבן איתו, היא הצבע הייחודי של השבט, אבל היא נמצאת בתוך מסגרת. זה האורות, זה גם נקרא אורים ותומים. אז אני חושב שאורים ותומים זה מין נוטריקון של אורות דתו, בתוך כלים דתיקון, נכון? נכון? ומילאת בו ארבעה פטורים, אבן, טור עודם פידאו ברקת, הטור האחד, והטור השני אפס ספיר הלום, הטור השני לשמוע מחלמה, הטור ביתרשי שום וישפה, משובצים זהב יהיו במלואותם. התמונה המלאה שזה משובץ, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם, פיתוחי חותם, איש על שמות תהיינה ל-12 שבט. אז אני חושב שהדבר הזה, הקישוט הזה של הכהן הגדול, הוא בעצם המסקנה המתוקנת של כל הפרשות שלנו, של אורות דתוהו בכלים לתיקון. אז אם כך, אני רק מסכם. פתחנו בכלל להבין מה זה המושגים האלו מהפרשה הקודמת, מלכי אדום שנפלו בשבירת הכלים. ראינו איך כל פרשת וישב היא בסוד של תוהו גמור. אבל היא מתחילה באיזה בשורה, תקשיב, התכלית זה לא תוהו, התכלית זה לאלם אלומות. כשזה לא נעשה כמו שצריך, אז זה נהיה אילמות ואלימות, אבל אם נותנים מספיק זמן, ויש לנו יוסף כזה צדיק, שהמלאכה שלו היא לחבר, מצליחים בסוף לקחת את כל העוצמות האלו, ולחבר אותם לתוך תיקון, ולעשות רוד את העובד הכלים לתיקון, ומה שמופיע בפרשה, זה בעצם דרישה נפשית מכל אחד ואחד מאיתנו. אל תחבא את הכוחות שלך, אל תצמצם אותם, אל תגיד אני לזה, כל הכוחות בכל העוצמה, לשני הכיוונים. בסדר? כלומר, בתוך מסגרת. כמו שאמרנו על שכם בן חמור, חפיצה, חשיקה, דבקה, אהבה, כל הדברים האלה, אבל תוך מסגרת של נישואים, כן, מה שרווק עושה וזה תוהו, אדם נשוי עושה וזה אורות דתוהו, בכלים דתיקון, שנזכה לזה. אמן ואמן.